בסדר, שומעים אותי? קיבלתם דפים? קלותה של התשובה? הגיעו?
יש עוד דפים?
לי לא, יש עוד דפים? הנה, מאחורה יש, תעבירו למי שחסר. טוב, שנזכה גם קצת ללמוד, בעיקר גם שסוף סוף הכנתי שיעור היום, אז בכלל חבל שלא נלמד אותו. הנה דפים, עוברים פה למי שחסר, תרימו ידיים, אפשר אחרי זה לצלם עוד. בואו נתחיל עם נחש בגן עדן, נחש שפיתה את האישה לעשות את מה שעשו, לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע. ואז הרי יש פירוש ידוע ומוכר על הנחש ש... רגע, שאני אוכל לסובב את הראש מצד לצד, פשוט אחזיק את זה ביד. יש פירוש מוכר וידוע על נחש בגן עדן ש... שלפני החטא נחש היה מחוץ לנו, נכון? ואחרי החטא נחש נכנס לתוכנו. ועכשיו הוא מבפנים זורע את הארץ שלו בתוכנו. הוקשנו וכולנו עכשיו יש לנו ארץ נחש בתוכנו. ואני מרגישה ששתי אמירות מצליחות לחלחל לתוכנו ביחד עם הארץ של הנחש. אגב, הארץ של הנחש, כמו שאנחנו נראה פה בהמשך הלימוד, העיקר שלו זה לא בא לפני החטא. זה בסדר. אז השם נתן לך כוח לפתות אותנו, והשם נתן לנו חולשה להתפתות לפעמים. בסדר. אנחנו לא מתרגשים מזה. עיקר הארץ של הנחש הוא מה שהוא אומר לנו אחרי שכבר נפלנו, אחרי שאכלנו מעץ הדעת, אחרי שחטאנו, אחרי שהתרחקנו. ואני מרגישה ששני דברים מרבים בנו כל הזמן שמקורם באותו ארץ של נחש. האחד מהם הוא אין תיקון. או לחילופין, וריאציה עדינה יותר של אין תיקון, אבל גם היא מפעפעת בתוכנו, בצורתה המוחלשת. וזה, אולי יש תיקון, אבל הוא כל כך קשה, וזה ייקח לי כל כך הרבה זמן, וזה כזה סיפור לעשות כזו תשובה, זה כזה קשה, ונפלתי כל כך רחוק, וכמה כוחות התרשו ממני כדי להחזיר את עצמי שוב ולמסלול, וואי, זה ממש ממש קשה, לא יודע אם אני צריך לעמוד בזה. זו הווריאציה המוקטנת יותר של אין תיקון. זה אחד הדברים שארץ הנחש מפעפע בתוכנו. הדבר השני שהוא מפעפע בתוכנו זה, והוא אפילו כואב יותר מהראשון, ונשארנו לבד. זו הבדידות של אחרי החטא. נשארנו לבד. הלבד הזה בעיקר באשמתנו. זכות, זה האדם בחר להתחבא בגן עדן, זה לא אלוקים, אלוקים דווקא חיפש אותו. אבל האדם בחר להתחבא. אחרי שאנחנו נופלות, מתרחקות, חוטאות, תקראו לזה איך שתקראו, אנחנו מתמלאות בכל כך הרבה בושה וחרטה. והבושה הזו היא זו שגורמת לנו להתחבא, היא זו שמשאירה אותנו לבד. אתם מכירות שיש לנו הרגשה, אני מניחה שלכולנו יש אותה כל אחת סביב משהו אחר אולי בחיים שלה, אבל הרגשה שאת העניין הזה היא לא יכולה לספר לאף אחד בעולם. היא לא יכולה בגלל שאם רק ידעו את זה עליה, וואי וואי, מה יחשבו עליה? אם רק מישהו יודע עליה שבאמת כזאת, שבאמת עשתה פעם דבר כזה, שבאמת עוברות בתוכה מחשבות כאלה, שבאמת היא מרשה לעצמה להרגיש תחושות כאלה לפעמים, או לא מרשה לעצמה, אבל הן נמצאות שם בכל מקרה. אם רק מישהו היה יודע עליי כמה אני כזו, וואי וואי, זה היה מיד מוכיח לו איזה בן אדם נוראי אני. והתחושה הזו, מול כל מיני מקומות קשים ולא מתוקנים בתוכנו, משאירה אותנו לבד וגורמת לנו לבדידות גדולה. הרבה פעמים גם לבד מסובבים אותנו, ובוודאי הרבה פעמים גם לבד מאלוקים. אנחנו מתביישות גם ממנו. אני מרגישה שהרבה פעמים החטא המרכזי שלנו, אחרי שאנחנו חוטאות, הוא שאנחנו נוטות לייחס לקדוש ברוך הוא את העיניים שיש לנו על עצמנו, ובטוחות שאלה העיניים שיש גם לא עלינו. כלומר, אם אנחנו כל כך מתביישות, אז גם הוא כל כך מתבייש בנו. אם אנחנו כל כך מרגישות רחוקות, אז גם הוא מרגיש כל כך רחוק מאיתנו. ואני חושבת שזה חטא יותר גדול מהחטא עצמו, שבגללו בכלל התרחקנו. זה החטא הכי גדול. קודם כל, הוא מקטין את אלוקים. הוא מקטין אותו, והוא מצמצם אותו לאופן המצומצם והבדרך כלל קטן, שבו אני נוטה להסתכל על עצמי. ועל החטאים שלי ועל הנפילות שלי. אלוקים הרבה מעבר לזה. אנחנו קצת ניגע בזה עכשיו. אז כל מי שנפלה במשהו ומרגישה שהיא מתקשה מאוד לקום, מתקשה עד לא מצליחה לקום מהנפילה מסוימת הזו. אגב, זה יכול להיות רק תחום אחד מסוים בחיים, לא איזה נפילה כללית ומרסקת. זה יכול להיות תחום אחד בחיים, שבתחום הזה אני לא מצליחה להרים את עצמי. שאר התחומים דווקא סבבה בחיים שלי, אבל התחום הזה לא מצליחה להרים את עצמי. אז כל מי שמרגישה ככה במשהו בחיים שלה, באיזשהו תחום, שתדע שהיא נגועה בארץ הזה של הנחש. וכולנו נגועות בו. כולנו נשאות אותו בתוכנו עד שימצא נשיאו בו. האמת כבר נמצא נשיאו בו. קוראים לו תורה, קוראים לו פנימיות התורה. זה הנשיאו שיציל אותנו מהרס הנחש. אז בואו נקרא פה את המקור הראשון ממשיבת נפש. בתחילה היצר הרע. נקרא מפה, אני מקווה שזה צילם לכם טוב בלי לחתוך. בתחילה היצר הרע מחטיא את האדם על ידי שיקרו שמטעה אותו בכמה מיני הטעות, וזה אנחנו מכירים, נכון? גם הנחש אמר לחווה, העץ ממש טוב למאכל, תבואו לעיניים, וגם אמר לה, נאמר לכם גם לא להתקרב, וככה גם הנחשים בתוכנו אומרים לנו, כדאי לך, לא יקרה שום דבר, מקסימום אחרי זה תעשי תשובה, או זה לא כזה נורא, או זה כזה נורא, אבל לא, בסדר. או סתם, לפעמים הנחש לא אומר לנו כלום, מה שהוא עושה זה פשוט מכבה את המחשבות שלנו כדי לאפשר לנו לחטוא את החטא שבא לנו עכשיו לחטוא, בלי שנחשוב על זה עכשיו יותר מדי. אם נחשוב, אנחנו עלולות עוד חלילה לעשות תשובה, אז פשוט הוא מכבה את המחשבה. שלא נתמודד, שלא ניפגש, שלא תהיה סתירה כל כך עצומה בתוכנו. בסדר, אז עד פה אנחנו מכירות את הטריקים שלו. נכון? הוא עובד עלינו מאז שנולדנו, כולנו מכירות את זה טוב. ואחר כך, אחרי שאדם כבר נפל וחטא ושמע בקול הנחש והתרחק מה שהתרחק ונפל במה שנפל, אחר כך כשבא על דעתו לשוב, הוא מחליש דעתו ומכניס בליבו שכבר נסתלק השם יתברך ממנו, והוא רחוק כל כך עד שכבר אי אפשר לו לשוב. נכון, זה האמירה הראשונה של הרס הנחש, שאי אפשר יותר לשוב. או אמרנו, אבל איך זה מוקטנת, זה נורא נורא קשה יהיה עכשיו, אני לא יודעת איך אני אעשה את זה, כל כך קשה. זה החלק היותר חמור של הנחש הזה. כי מילא אני פה, בנות אלול כבר למדו איתי רצו ושוב, בנות התוכנית המלאה בזאת השם ילמדו, והרבה בוגרות שפה כבר למדו, אנחנו למדנו ונלמד, שזה שאנחנו ניפול לפעמים, אנחנו ניפול, אין לה נברוח מזה, זה נתון במציאות. כמו שאי אפשר רק לשאוף ולא לנשוף, ככה אי אפשר רק להצליח ולא ליפול. בהכרח. מה שכן אפשר, או לפחות מה שכן מוטל עלינו, כמו שראינו לפי רבי נחמן ועוד מגדולי החסידות, זה מה אנחנו עושות עם הנפילה, איך אנחנו מתייחסות לעצמנו, לקדוש ברוך הוא ולנפילה שלנו. זה מה שיקבע אם נצליח לשוב בתשובה. ואני מרגישה שכל כך טבעי לנו להגיש כלפי עצמנו כל כך רע אחרי נפילה, שאנחנו צריכות באמת להתמלא בהרבה מאוד פנימיות כדי להצליח להעמיק קצת את המשקפיים שלנו על עצמנו. אמרנו, החטא, הדבר הרע הראשון שהנחה, שעזר הרע עושה, פשוט להפיל אותנו בחטא. בסדר, התרגלנו אליך. הדבר השני, בו הבעייתי, זה שהוא מחליש דעתנו וגורם לנו לחשוב שכבר התרחקנו כל כך שהשם כבר הסתלק מאיתנו. אנחנו גורם לנו לחשוב את זה, אנחנו מרגישות כל כך רע עם עצמנו, אנחנו כל כך לא רוצות להיות קרובות לעצמנו עכשיו שנפלנו ככה, אנחנו נדחות מעצמנו, אבל לפעמים אפילו מגילות את עצמנו. אז השם שירצה להיות לידי, מה שייך מקום כזה ומקום כל כך טעור ונשגב כמו השם? ובאמת הוא להפך. ובאמת הוא להפך. רבי נחמן מפורש, כי מלכותו בכל משלה. ואם זה בכל, זה באמת באמת בהכל. זה לא רק בהצלחות שלנו, זה גם בכישלונות שלנו. זה לא רק שהולך לנו, זה גם שלא הולך לנו. בכל. מלכותו בכל משלה, אפילו בעשר קטרין דמסעבותה. בעשרה קטרים של סעוב. אני חושב שאף אחד פה לא הגיע לעשרה קטרים של סעוב. אבל אפילו אם גנו רק לאחד, שתיים, ארבע, חמש, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. רחמנא ליצלן. וכמו שנאמר, השוכן איתם בתוך תומותם. ואנחנו לא מתמודדות פה עכשיו עם החלק הראשון של מה שנחש עושה. זה שהוא מפיל אותנו לחטאים לפעמים. למה? כי אנחנו לא מתרגשות מזה. יפיל אותנו, אנחנו יודעות שזה יקרה, אנחנו יודעות שלפעמים הוא יצליח. אנחנו מתמודדות פה עם המלחמה השנייה, החשובה באמת. המלחמה של מה אני עכשיו ארגיש אחרי שנפלתי. איך יראה הקשר שלי עם השם אחרי שנפלתי? איך יראה הקשר שלי עם עצמי אחרי שנפלתי? השוכן איתם בתוך תומותם, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, אפילו כשהם תמאים, שכינה ביניהם. שכינה לא זזה מאיתנו אף פעם, גם אם נפלתי. וגם אם נפלתי לכתר העשירי של הסעוף, עדיין שכינה איתי. זו הנחת העבודה. זו הנחת היסוד הראשונה, שהיא גם המנוע הראשון שיאפשר לי לחזור ולהיפגש עם השם שוב. ותכף נעמיק יותר בהנחת יסוד הזה. וזה עיקר דרך התשובה שעשה משה רבנו ב-40 יום האחרונים, מאלול ועד יום הכיפורים, שאנחנו ממש עכשיו בישורת האחרונה שלהם. סוף ה-40 יום האחרונים שבין ראש חודש אלול לבין יום כיפור, אנחנו לקראת הסוף. זה עיקר התשובה שמשה רבנו עשה. הרי את החטא הם כבר חטאו. לא, אנחנו, נכון, כבר נפלו בחטא הרגל, אנחנו לא מתמודדים עם זה עכשיו. אנחנו מתמודדים עם מה אנחנו עושים עכשיו אחרי שנפלנו. על זה משה רבנו עבד 40 יום ו-40 לילה, כדי שאנחנו נפנים את זה לתוכנו, לראש וללב. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד, אפילו כשאנחנו תמאים. ואפשר להיפגש איתו אפילו כשאנחנו תמאים. שהעיקר, זה העיקר עכשיו, העיקר הוא לא ליפול, העיקר הוא לידע. שהשם יתברך עדיין עם כל אחד ואחד, אפילו עם הגרוע שבגרועים. בבחינת והציע שאול היא נקע. זוכר את הפסוק המפורסם של ברסלב, עם משג שמיים, שם אתה, והציע שאול היא נקע. דיברנו על זה השנה שעברה. אם אני נוסק לשמיים, אני בעלייה, הולך לי, מצליח לי, אני בתקופה כזו של טוב, איפה השם? שם. והציע שאול, דווקא שאני בשאול תחתיות בלמדה, היא נקע. עכשיו דווקא אתה קרוב. אז אם הוא קרוב, איך יכול להיות שאנחנו מתרחקים ממנו, מתחבים ממנו, מסתתרים מפניו, מתביישים מפניו? לכאורה, לפי הפסוק הזה, דווקא כשנפלנו, הזדמנה לנו הזדמנות להיפגש איתו ממקום קרוב יותר. אבל דווקא אז אנחנו כל כך מבויפשות וכל כך מרגישות השמות, שאנחנו מעדיפות לא להיפגש איתו. וגם עם עצמנו. כי המפגש כל כך קשה. וכל זמן שהאדם חוזר זאת בדעתו, הוא מכניס זאת בליבו באמת, שזה בחינת ההזהרה, וידעת היום וכו', והשיבות האלה, ובך כי השם הוא האלוקים בשמה ממעל ועל הארץ מתחת. כלומר, מה אנחנו צריכות לדעת כשאנחנו באות לבשיבות האלה ובך? מה צריך לדעת? אני לא שומעת, מחילה.
ששווים אל השם?
לא, גם ששווים אל השם, וגם שהשם עכשיו נמצא איתנו. השם ממש עכשיו איתנו. וזה העיקר שאנחנו צריכות לדעת שאנחנו מתחילות לעשות את דרך התשובה. כן? ממש, זה הנר שמאיר לך את הדרך. בלי זה אי אפשר בכלל לחזור. כן. עכשיו, אני מאוד מבינה למה מי שחוטט ונופלת, אני גם מרגישה את זה בעצמי, מי שנופלת וחוטט, באמת אני יכולה להבין את המקום שהיא רוצה עכשיו להסתיר את פניה. הרי כתבו לנו חז"ל המון אמרות, ספרי המוסר מלאים בזה, וספרי ההלכה, וכתב כבר ישעיהו הנביא, והרי עוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. אז כן, הסבירו לנו ואמרו לנו ולמדנו שכשאנחנו חוטאות אנחנו באמת מתרחקות, יש עכשיו מסך מבדיל בינינו לבין השם. אז יש, אני יכולה להבין למה אנחנו לא פונות ומיד מרגישות הקרבה שלו. ובכל זאת, כל זה נכון ואמיתי ושייך לנגלה. וברגע שאנחנו נכנסות פנימה למקום של הנסתר, יש שם אמירה אחרת. יש שם סיפור אחר שהנסתר מספר לנו, שהוא שונה ולפעמים הפוך מהסיפור שהנגלה מספר לנו. אנחנו נראה את זה כל הזמן בלימוד פנימיות. והנסתר אומר משהו אחר. נכון, נפלת, נכון זה, יש מסך מבדיל, כל זה נכון לנגלה. אנחנו עכשיו בנפטר, אתה עכשיו הכי הכי קרוב עם השם. ויש בחינה שאפילו יותר קרוב מאשר כשהולך לך. כמו שראינו, הנה כאן. נכון, אמרת יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא, אז איפה זה? האמת, ברשותך אני כרגע לא אתייחס לשאלה, זה פשוט כי בעזרת השם נגיע לה בהמשך. אבל אם השיעור יתקרב לסיומו ועוד לא נספיק להגיע, אז תעצרי אותי ותחזיר אותנו לשאלה. בסדר? היינו בחינת אם אסף שמיים שם אתה והציע שאול הינקה, אזי בוודאי יש לו תקווה גדולה, כי כל ימי חייו לזכות לדרך התשובה באמת, כי זה עיקר דרך התשובה בחודש אלול, שהוא בחינת הנותן בים דרך וכו', שזהו סוד כוונת אלול כמובן בכוונות. והכוונה הפשוטה שיוצא מזה לכל בני האדם הפשוטים הוא לידע שאפילו בתוך מצולות ים השוטפים מאוד על האדם כהמון גלי הים ממש, בבחינת ותשליכני מצולה בלבב ימים, אף על פי כן גם שם אני מחוסה לגמרי במים, לגמרי התכסיתי, גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו, יטב על ידי בחינת אם אסף שמיים שם אתה והציע שאול הינקה, שזה סוד כוונת אלול, בחינת הדרך הנ"ל. הדרך הנ"ל שמזכירה לנו שיש לנו נר בכל מקום שבו אנחנו נהיה, ושאנחנו בחינת בנים, ותכף נדבר על בחינת בנים הזו, שאנחנו בחינת בנים תמיד, תמיד, תמיד. שכל אדם יכול לזכות אליו תמיד, בכל מקום שהוא, בפרט באלול, אם יאמין בזה באמת ובפשיטות. אנחנו לא נוטות להאמין בזה באמת ובפשיטות. לעומת זאת, אנחנו כן נוטות להאמין מאוד באמת ומאוד בקלות ובפשיטות בכל הסיפורים של הנגלה. לא שהם שקריים חלילה, אבל סיפורים של הנגלה אנחנו מקבלות מאוד. אם חטאתם זיירה, הרחקתם את עצמכם מהשם, יגיעו לכם עונשים, זה ממש לא טוב לנפש שלכם, בזה אנחנו מאמינות ומקבלות. לעומת זאת, שחזר יוצאים באיזו יציאה מוזרה, כמו אם אדם חוזר תשובה במאהבה סדונות, נהפכים לו לזכויות, זה לא יודעת, לא בטוח, עכשיו אני אסתכל על כל החטאים שעשיתי וזה הזכויות שלי, נשמע לי צולע. כלומר, אנחנו קצת סלקטיביות בקריאה שלנו את חזל. אנחנו אוהבות לקרוא את חזל בדברים שבהם זה עוזר לנו להלקוט את עצמנו, וקצת פחות מוצאות את עצמנו במקומות שאומרות לנו, אתם אהובים גם כך. גם ככה אהובים. אנחנו יודעות את זה פה. נכון, אף אחד פה אני לא מחדשת לה את זה, אבל באמת לחוות ככה, בפועל, אחרי שנפלתי עכשיו נפילה קשה ומרה, עכשיו להרגיש כמה אני אהובה, זה יותר קשה. עכשיו אני מרגישה אשמה ובושה ולא אהובה בכלל. גם לא על ידי עצמי. ולכן נדמה לי שלא על ידי השם. אוקיי, יש מחלוקת בדיון במסכת קידושין בין רבי יהודה לרבי מאיר, אני עוברת פה למקור הבא. דיון שעוסק בשאלה, האם אנחנו בנים בכל מקרה להשם גם אם חטאנו, או האם לא? האם העובדה שחטאנו מבטלת את הבחינה של בנים להשם? רבי יהודה טוען שהחטאים שלנו מבטלים את הבחינה של בנים להשם. וכן ראינו שיש לו על מה שיסמוך. ראינו שהחטאים שלנו מבדילים בינינו לבין השם. ורבי מאיר עונה לו ואומר, רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, שנאמר, ופה הוא מביא עכשיו כמה פסוקים לחיזוק הטענה שלו שאנחנו קוראים בנים בכל מקרה. שנאמר, בנים שחלים הם. ואומר, בנים לא אמון בם. ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. תראו, כל הפסוקים האלה, תראו, שחלים, משחיתים, לא אמון בם. איזה בני, כאילו, איזה אנשים הוא מדבר. ובכל זאת, בכל הפסוקים האלה מופיעה המילה בנים. דווקא כשמופיעים כאלה תיאורים לא מחמיאים לעם ישראל. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ועכשיו אני יורדת למטה ישר פסקה אחת לתרגום של הפסקה הזו בארמית. מאי ועומר, כלומר, מדוע נזקקים לראיה נוספת? הרי הוא כבר אמר, בנים שחלים הם, אז למה הוא צריך גם להגיד בנים לא אמון בהם? שאם תאמר, שחלים נקראים בנים, אך כשאין בהם אמונתם, לא נקראים בנים. נכון, יכול להיות בסדר, אז בנים, אם הם שחלים, אז הם עדיין נקראים בנים, אבל אם הם איבדו את האמונה, אז הם כבר לא נקראים בנים. אז הנה, הוא הביא להם כפסוק גם לזה. בואו שמע מן הפסוק, בנים לא אמון בם, שגם שאין בהם אמונה, נקראים בנים. תראו מה, זה אין בנו אמונה, אנחנו עדיין בנים. מה יכול לבטל יותר את הקשר האבא-בן שיש בינינו, אם לא האמונה שלנו? גם זה לא מבטל. ואם תאמר שאין בהם אמונתם, נקראים בנים בסדר. אך כשהם עובדים לעבודת כוכבים, זה כבר לא רק לא להאמין בשם, זה ללכת להאמין בבהבלים ושטויות, ולהגשים את השם חלילה, עבודה זרה. אז לא נקראים בנים. בוא שמע מן הפסוק, זרע מרעים בנים משחיתים. השחתה ושחיתות, זה עבודה זרה. ואם תאמר בנים משחיתים נקראים שעושים כל זאת, אך בנים מעולים אינם נקראים. בוא שמע מן הפסוק, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כלומר, בכל מצב, בכל מקום, תשחיתו, טיפלו, תאבדו את האמונה, תאבדו עבודה זרה, מה שלא תעשו, אתם לא תצליחו לנתק את הקשר הזה. כל מה שנדרש מאיתנו,
כל.
זה עבודה קשה. כל מה שנדרש מאיתנו, זה להחזיק במקום הזה. להאמין בו ולהחזיק בו גם כשאנחנו נופלות. כי כשאנחנו נופלות בחוויה שלנו, איבדנו משהו מהבחינה הזו של אבו פנים. משהו התפקשש לנו, משהו התמסמס לנו, משהו, הצלחנו לפגום במקום הזה. מי שמצליחה להחזיק במקום הזה גם בנפילה שלה, זו מי שהדרך שלה לתשובה פתוחה. הצעד הראשון, הצעד הראשון בדרך. יש לרב קוק משפט מקסים, שאגב אני חיפשתי אותו הלוך וחפש באורות התשובה בהוצאת מוסד הרב קוק, לא מצאתי אותו שם, אז חיפשתי בגוגל, ובגוגל הוא כתב לי שזה מופיע בפרק י' פסקה ד', אבל זה מופיע שם רק בהוצאת הר עציון. אז בהוצאת הר עציון זה מופיע במוסד הרב קוק, אם מישהי תמצא תעדכן אותי איפה, לא מצאתי את זה בשום מקום שם, אבל זה משפט שאין, תראו מה זה. עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. לא מאמין בקלות של התשובה. עכשיו, בטח שלא נאמין. אנחנו לא נאמין מכמה סיבות. קודם כל, מצד התחושה שלנו מול השם. אני לא בטוחה שהוא עכשיו רוצה אותי. אני לא בטוחה שהוא שמח בי, גאה בי. אין לי מאיפה להתחיל. אין לי מאיפה להתחיל. המקום השני זה באמת ההרגשה שלי שלפעמים אנחנו נופלים ונופלים ונופלים, ובאמת נדרשים המון כוחות נפש כדי לאסוף את עצמי ולהתחיל להתנהל אחרת. המון המון כוחות נפש, ואני לא בטוחה תמיד שיש לי אותם. לא תמיד אני מרגישה שיש לי אותם. אז באמת יש, את אומרת, איך קוראים לך? יפעה? רבקה. היא רבקה אומרת, מה, אבל באמת את מרגישה שהתשובה כל כך קלה? כמו שכותב פה הרב קוק, אבל כל אחת מאיתנו עשתה פה ושם תשובה על כל מיני דברים, והיא הרגישה לפעמים שזה קריאת ים סוף. הסיפור הזה זה קשה. אז תכף נדבר איזה סוג תשובה מאוד מאוד קלה, ואיזה סוג תשובה קשה כמו קריאת ים סוף. אבל שניהם שם בתוכנו. ויש בחינה שהתשובה מאוד קלה, תכף נראה את זה, בעזרת השם. כן. כלומר, את אומרת, יש פה איזה תהליך שצריך לעבור. אם נפלתי עכשיו, אני לא טוח כמה. אלא יש איזה תהליך שצריך לעבור מהמצב של הנפול למצב של קימה. וזה לא... נכון, לא אמרנו שאין תהליך, רק אמרנו שיש בחינה שהוא קל. ותכף נראה מהי הבחינה הזו בתוך התהליך. בואו נעבור הלאה. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות, שזו הבחינה שאתן אמרתן, שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. אז אנחנו רואות עכשיו מעמיקות קצת, ורואות שיש שתי בחינות בתשובה. מצד אחד קלה שבקלות, מצד שני קשה שבקשות. עכשיו, את הקשה שבקשות אנחנו מכירות. אנחנו מכירות את זה מאוד, כי השקשה שבקשות זה באמת על לאסוף את עצמי מחדש, על להצליח להתגבר מחדש על משהו שהוא כנראה פיתוי בשבילי, שהוא נקודת תורפה אצלי, נקודה שנפלתי שם. וגם באמת על לעבור איזשהו משהו מול הנפילה שלי, אני לא טק, קמתי, לא קרה כלום, הכל בסדר. כאילו, מי שאגב אמרה אתמול יפה בשיעור שעברתי אתמול בערב, היא אמרה, גם תינוק, היא אומרת, כשהוא נופל, כאילו אם תינוק הולך והולך, אז בסדר, אז כולם, יאו, נחמד, אתה הולך. לומר זאת, אם תינוק מדי פעם ככה נופל, ואז הוא איכשהו מדדה, וכמה, אז כולם, וואו, כל הכבוד, הצלחת לקום, וואו, כל הכבוד. כאילו מתלהבים התינוק דווקא כשהוא נפל אחרי כימה. וכשהוא מתחיל, כשהוא הולך ברצף בלי ליפול בכלל, אז זה לא מלהיב אף אחד. שיש איזה משהו ככה, דווקא הכימה גורמת להתלהבות ממי שקם. אז אמרנו הבחינה הקשה שבקשות, אנחנו מכירות אותה, קריאת ים סוף לפעמים. אפילו לא רק לחזור על משהו שנפלתי ממנו, אלא משהו שהוא באופן עקבי נקודת תורפה בחיים שלי, קשה לי איתו. לא הולך לשם, לא מצליחה להרים את עצמי במקום הזה, לא מצליחה ללכת סוף סוף בתחום הזה, בשביל שהייתי רוצה ללכת בו, שהייתי רוצה לראות את החיים שלי מונחים שם, בעניין הזה. וזה יכול להיות קריאת ים סוף, וזה יכול גם להיות עבודה של שנים, שנים. עם עליות ועם ירידות, עם הצלחות, עם כישלונות, שנים אנחנו יודעות שאנחנו יכולות לעבוד על נושא מסוים. ודאי לא לקנות אותו לגמרי. קשה כי קריאת ים סוף. אז אם ככה, מאיזו בחינה התשובה היא קלה שבקלות? ערעור תשובה זה כבר תשובה. נכון, אדם רק ערעור תשובה, כבר תשובה.
במחשבה.
זאת אומרת, המחשבה היא הבחינה שזה קל. מה עוד? היא אומרת שזה משהו אפילו יותר ממחשבה. המחשבה גורמת לנו משהו. זאת אומרת, היא משנה את ההסתכלות, לכן היא גורמת לי להבין שהשם איתי. מה אמרת השם? חרטה. אוקיי, גם, אז גם חרטה, אוקיי. למרות שחרטה היא עוד לא נכון, זה גורם לי חרטה, אבל זה עוד לא המקום שעוד מרים אותי. לפעמים בשלב הראשון חרטה מפילה אותי. הידיעה שזה קל. בהנחה שהצלחנו להפנים אותה בשלב הזה. אני יכולה להעיד שאני כבר 20 שנה, אבל זה לא לגמרי מופנם לי, אבל אני עובדת על זה, על לעשות את התשובה, כמו שכותב רבי נחמן, שצריך לעשות באלו, להפנים את זה שזה קל, ושזה קרוב אליי מאוד.
אולי הרצון.
זאת אומרת שהרצון מתחיה מחדש. לפחות אני שוב רוצה את זה, גם אם אני לא שם, אבל אני רוצה להיות שם. אוקיי, מה עוד? אגב, אפרופו רצון, הרמח"ל יש לו איזה דרוש מאוד יפה על המילה תקווה, קורא לזה כיווי. הוא אומר שתקווה זה מלשון קו, כי התקווה זה משהו שמותח קו בין המקום שאני נמצאת בו עכשיו לבין המקום שבו אני רוצה להיות. אם אני רק במקום שאני נמצאת בו עכשיו, אז אני באמת די תקוע. אבל אם יש איזשהו קו, זיקה, שמקשר ביני לבין המקום שבו הייתי רוצה להיות, שזו התקווה. התקווה היא בדיוק הקו הזה שאני מותחת בין המקום שלי עכשיו לבין איפה הייתי רוצה להיות. אז יש תקווה. עוד מישהו רצה להגיד שם משהו? גם מה? אז את אומרת זה לא קשה, כי זה בעצם לחזור לעצמי, למה שממילא מונח לי, פשוט לחזור לשם, שוב אל האוצרות שלכם. ממש, במבחינה הזו זה קל. והייתי מוסיפה ואומרת עוד דבר, שהשלב הראשון של התשובה, אבל הוא הבסיס והיסוד לכל מה שמגיע אחרי זה, זה באמת פשוט, גם אם אני מצויה עכשיו עדיין עמוק בתוך המקום הלא מתוקן, אבל אני עושה הפניית פנים. עד עכשיו הייתי עם הפנים לשם, פנים לחטא, הלכתי לשם, ועכשיו מפנה את הפנים למקום אחר. הפניית הפנים זה הכל. אני עוד לא התחלתי ללכת בדרך שאלה אני מפנה את הפנים שלי. עוד לא עשיתי אולי אפילו צעד ראשון בדרך החדשה. אבל לפחות אני כבר לא מסתכלת בשביל הזה, אני מסתכלת בשביל הזה. הפניתי את הפנים למקום אחר. במובן הזה התשובה היא קלה. כי זה כל מה שנדרש בשלב הזה. ולהכיר בזה, לא רק לחסות את זה, אלא קודם כל, זה אולי יותר קשה, להכיר בזה שאיפה שאני לא מונחת, לאן שלא נפלתי, איזה חד שלא חטאתי, איזה נזק שלא גרמתי לעצמי, לאחרים, למציאות, מה, לגילוי השם בעולם, מה שלא עשיתי בכל מקום שאני לא מונחת בו, יש שם שביל שמגיע עד אליי ומכוון אותי החוצה משם. תמיד, בכל מצב. וזו הנקודה של מה שזה קל, בדיוק. וזה לא קל בכלל להפנים את האמונה הזו. זה אולי קל עכשיו שאנחנו ככה בצורה סטרילית קצת מדברות על זה, אבל כשכל אחת תנסה לדמיין את עצמה רגע אחרי שהיא נפלה במשהו, והיא ממש כואב לזה שהיא נפלה, רגע אחרי שהיא נפלה במשהו, דמיין את עצמה עכשיו, מרגישה אוי כמה זה קל, בשנייה אחת אני יכולה לעשות מבט, אז זה יהיה פחות קל. אני לא חושבת שבחיים לא תראי אותו, אני כן חושבת שלפעמים באמת צריך לפנות להשם ולבקש ממנו שיעיר לי את הדרך, הנתיב חשוך. אבל אני צריכה שמישהו ידליק לי שם פנס וראה לי, הנה תורה מפה הולכים. אז זה המקום לפנות, אבל באחריות, כשפונים להשם בבקשות רוחניות, של תראה לי, תעיר לי את הדרך, תעשה לי, זה קורה. כי גם להשם יש עניין שאנחנו נלך דווקא בשביל הזה. אני זוכרת את עצמי, מיד אני יוצאת לחביב, אני זוכרת את עצמי כחוזרת בתשובה טריה, אפילו לא חוזרת בתשובה, אלא יותר מתבררת, לפני אפילו שיכולתי להגיד שאני חוזרת בתשובה, אני זוכרת את עצמי עוד הולכת בלילות ומנסה לדבר עם השם ואומרת לו, השם, אבל כתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ואני קוראת לך הכי באמת שאני יכולה, ואתה בכלל לא קרוב. אם אתה קיים, אז עוד לא ברור לי שהוא קיים, אם אתה קיים, תעשה משהו, תעשה משהו שאני ארגיש. וזה לקח חודשים, חודשים ארוכים, עד שלאט לאט בהדרגה הרגשתי שהשביל מתחיל להיות מואר, לאט לאט, כמו מנורות, המנורות פלורסנט האלה שנדלקות ככה בהדרגה, או הנורות החסכוניות שאתה מדליק, בהתחלה זה חשוך ולאט לאט זה מהיר יותר. ודברים רוחניים, זה מה שליבד אותי להיות קצת סבלנית, שאני פונה להשם, מבקשת שיחווה את הדרך, שיחזק, שיעזור בדברים רוחניים. יש לו עניין בבקשות האלה, ויש לו עניין, בדיוק כמו שלי, שעניין שאני אהיה מתוקנת. והוא יעשה את זה, לפעמים זה לוקח זמן, זה לא, ביקש לי קרה, אבל אין ספק שזה הולך וקורה. כן, אביב. אני חושבת שהקל זה פשוט להפנות מבט, לא, כמו שאמרתם פה, לעורר את הרצון. כלומר, אפילו אם רגע אחד היה לך באלול האחרון, מחשבה של איך הייתי רוצה להשתפר בזה, איך הייתי רוצה לתקן את זה, איך הייתי רוצה להיות צדיקה, איך הייתי רוצה להיות טובה יותר, אפילו מחשבה קטנה כזו עברה בך, היה, זה החלק הקל של התשובה. לפעמים אנחנו אפילו לא חושבות את זה בצורה יזומה, אלא עוברת בנו מחשבה כזו, חוצה את דרכנו מחשבה כזו. עוברת דרכנו. זה החלק הקל. אנחנו אפילו בדרך כלל לא עושות את זה, אלא זה קורה מעצמו. זה הקל. וזה עובר בנו כל הזמן. אני יכול להיות לפעמים גם כמה פעמים ביום שאני אומרת לעצמי, אפילו על דברים קטנים ומקומיים. וואי, איך הייתי רוצה שזה כבר יתוקן? איך הייתי רוצה להיות יותר מוצלחת בזה? איך הייתי רוצה שזה יצליח לי? זה החלק הקל של התשובה. הקשה זה כל מה שזה ידרוש ממני אחר כך. כן. זה גם קשה לדעתי, בהחלט יכול להיות שאני מאוד מחוברת למשהו, מאוד הייתי רוצה משהו, מאוד הייתי רוצה לעשות תשובה על משהו, מחוברת לרצון שלי שם, ועדיין בפועל להצליח לעשות את זה, זה יהיה קשה כקריאת ים סוף. אני כן חושבת שהעובדה שאני מחוברת לרצון, תמיד תשאיר אותי במקום של אני שייכת למדרגה הזו, אני שייכת לזה. גם אם נכשלתי אלף פעמים, זה לא אומר שאני לא שייכת לשם, זה לא אומר, לא, למה אני לא אפול למחשבה של, נו, אני כבר בחיים לא אצליח, וואי, זה קשה מדי בשבילי, תראו, ניסיתי כל כך הרבה פעמים ולא הלך. אלה לא מחשבות שמעדדות בראש של מי שקשור מאוד למקום שלו רוצה להגיע. כי עצם זה שהוא נורא רוצה להגיע לשם, שהרצון של המונח שם, זה כבר אומר שמשהו ממנו שם עכשיו, עכשיו, עוד לפני שהוא יצליח להביא את כל שאר החבילה גם לשם. משהו כבר מונח שם, מה? הרצון כרגע, בסדר? הרצון הזה לאט לאט ימשוך את כל שאר חלקי האישיות אחריו. וגם אם זה יהיה בתהליך של שנים, וגם זה יהיה בתהליך קשה מאוד מאוד. אבל משהו ממני כבר מונח שם. הרצון שלי, התקווה שלי, זה כבר מונח שם. כן. קודם כל גם אני לא מבינה את זה לגמרי. זאת אומרת שאת לא מבינה עליו במקום נמוך, הקדוש ברוך הוא יותר איתנו. אני חושבת שאולי נלך לדוגמה, אני יכולה לדבר גם כאימא, גם על הדוגמה הזו עם התינוק שנופל, ואז נרוע, ואז קם, ואז יואו, כל הכבוד, כל הכבוד. נכון, את צודקת בדוגמה הזו, אבל אני יכולה להעיד כאימא, שאני יכולה יום אחד אחר הצהריים עם הילדים, שאני בסדר לזרום, מכינה לזה ארוחת צהריים, אם זה יושבת על השיעורים, וזרימה טבעית של אחר הצהריים, עם גם רגשות טבעיים של אחר הצהריים. ואז פתאום איזה בת שלי מגיעה ברוכה, אמא שלי, זו וזו העליבה אותי, ואני מרגישה שבכלל הוא רצה לשחק איתי. את רואה שכל כך כואב לה ובכזה אלבון עמוק, והלב שלך כאמא יוצא אליה. כלומר, באמת, הקדוש ברוך הוא שלח לנו מערכות יחסים בעולם הרבה פעמים, כדי ללמד אותנו דרך מערכות יחסים האלה, את הקשר איתו. גם מערכת יחסים זוגית. זה מאוד חזק שם. גם מערכת יחסים הורית, שאנחנו עם, כאב עם בנים מול הקדוש ברוך הוא. ואני מרגישה שכאימא אני יכולה מאוד מאוד לזהות עם המקום שדווקא כשילד שלי באיזה מצב קשה שלו, או חולשה שלו, או משהו קרה לו, אני הרבה יותר פתאום מגויסת, וגם זה לא עוד אחר הצהריים רגיל שאני סתם מתנהלת עם הדברים הפשוטים שלי. פתאום אני כל כולי מגויסת, מרחמת, רוצה לעטוף, לחבק. קדוש ברוך הוא יש בחינה שהוא אבא כלפינו. וכשכואב, כשנפלנו, כואב לנו, גם אם אנחנו משתדלות להניח את הכאב בצד, כדי לא להרגיש אותו חזק מדי, כי זה כואב להרגיש כמה כואב לי וכמה התרחקתי. אבל הקדוש ברוך הוא מרגיש את הכאב שלנו, מרגיש את כמה שאנחנו יכולות לדבר עליו, והדבר הזה כואב לו. הוא יודע שעכשיו שהתרחקתי ממקור נשמתי, זה דבר שכואב לכל האישיות שלי. גם אם אני הצלחתי להדחיק את הכאב הזה. וכשכואב לי, כואב לו. אני חושבת שכשאנחנו, הרי גם אם אנחנו לא אמורות, אנחנו בפועל כל הזמן מציירות את הקדוש ברוך הוא בתוך הראש שלנו. אותו, את היחס שלו אלינו, את מה הוא חושב עליי. ואנחנו מציירות אותו כמובן מתוך עצמנו. אני מרגישה שמי ש... מי שכלואה עוד במקום שבו היא מרגישה, שבו לא יושב אצלך חזק הקשר שאתה אב, שאנחנו אב ובנים. הרי למה הורים אוהבים את הילדים שלהם? מסיבה אחת בלבד, כי הם הילדים שלהם. לא כי הם מוצלחים במיוחד, לא כי הם יפים במיוחד. מן הסתם, רוב הילדים מוצלחים מאוד בדברים מסוימים, ופחות מוצלחים בדברים אחרים, בדיוק כמונו. אז למה אנחנו אוהבים אותם כל כך בכל זאת? מסיבה אחת בלבד, כי הם הילדים שלנו. ומהסיבה הזו השם איש בחינה של אהבת השם אלינו, שלא תלויה במה אנחנו עושות, במה הצלחנו, במה נכשלנו, אלא רק כי הוא אבא שלנו ואנחנו הבנים שלו. רק מהמקום הזה. יש זיקה טבעית בינינו, כמו שזיקה בין כל הורה לילד, שהזיקה הזו מעוררת אהבה כל הזמן. אני מרגישה שמי שחי את הזיקה הזו, ומי שחי את הבחינה הזו, שאתה אבא שלי, ולכן אתה אוהב אותי בכל מקרה, לא משנה מה אני אעשה. כולכם בטח מרגישים, אני בטוחה שכל אחד פה מדי פעם הכעיסה את ההורים שלה, או הזמנה אותם, או התחצפה אליהם, או לא כיבדה אותם מספיק, גם אם בקשר טוב איתם, או רבה איתם, אני מניחה. ועדיין אני מניחה שאתם גם מרגישים שיש לכם איזה מקום בטוח בבית. שההורים לעולם לא יפנו לכם עורף, שההורים לעולם לא יתכחשו לכם. כי ככה זה לא משנה מה תעשו, אלה ההורים שלכם, ככה אני כלפי הילדים שלי, וככה אתם תהיו בעזרת השם כלפי הילדים שלכם. אז אני חושבת שמי שהבחינה הזו בקשר עם הקדוש ברוך הוא יושבת אצלה חזק, אז גם החוויה שלה, הקדוש ברוך הוא כמו של אבא אוהב. ולעומת זאת, מי שהבחינה הזו לא יושבת אצלה חזק, ואז היא נזרקת החוץ אל המקום החיצוני יותר, שבו הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא יותר תלוי במה היא עושה ומה היא לא עושה, מה היא מצליחה ומה היא לא מצליחה, מה היא מתקנת ומה היא נכשלת בו. אז שם גם התפיסה של השם יכולה להיות כאילו שם של השם הוא מעניש, הוא כועס, הוא מתנקר, הוא מתרחק. כאילו זה גם האופן שבה אנחנו עלולות בדעות לחוות את השם. אז קודם כל אני חושבת שנכון, ולפעמים ייקח זמן לעורר שוב את הבחינה של הדיבור אחרי שהתרחקנו. נכון. אני כן חושבת שגם אנחנו יודעות להגיד לעצמנו, כן, אני יודעת שהשם אוהב אותי בכל מצב, אני יכולה להעיד על עצמי, אני יודעת לדקלם מצוין שאני יודעת שהשם אוהב אותי בכל מצב. להגיד לכם שאני מרגישה את זה תמיד בטוחי, בטח אחרי שנפלתי, לא. אני חושבת שכן מישהי שהבחינה זו ממש מופנמת בטוחה תמיד, זה יקצר לה את הדרך חזרה למקום שיכולה שוב לדבר איתו. כי מרגישה את הבת השני הקשר עם בן אדם. אם את מרגישה אותו עכשיו כועס עלייך, שיפוטי כלפייך, בריחוק ממך, באופן טבעי לך מאוד מאוד קשה לדבר. לעומת זאת, אם את בקשר עם בן אדם, ואפילו אם עשית משהו, את מרגישה את עכשיו בקרבה עלייך, רוחן עלייך, הינקה, בחינה של הינקה, מחפש אותך, שואל עלייך, דואג לך, זה יפתח את היכולת שלך לחזור לדיבור איתו יותר מהר. ומרגישה שזה גם מה שקורה עם השם. יפה, זאת אומרת, אם התינוק הזה לא היה נופל, הוא גם לא היה קם ולא היינו מתלהבים ממנו, אז כל ההתלהבות באה בסופו של דבר בזכות הנפילה שלו. נכון. אז בואו רק נתקדם טיפה. אז אמרנו שיש שתי בחינות בהרהורי תשובה. נכון, בתשובה. אחת שהיא קלה שבקלות ואחרת שהיא קשה שבקשות. אז אמרנו, הקלה שבקלות זה רק הפניית הפנים. וגם לגבי הקשה שבקשות, אני רוצה להגיד משהו, מה ששומע רב יהושע שפירא, בספר תשוב תחייני, מי שלא מכירה אני ממליצה, יש גם ספר לבנים, משיב ממצולות, ספר שעוסק מאוד מאוד בגודל, בעוצמה ובכוח של התשובה. הוא מכוון בעיקר לנפילות שקשורות בתחום הצניעות, אבל אני חושבת שהוא מופלא בכלל בכל ענייני התשובה. והוא כותב שם שגם הבחינה שנדמת בעינינו כקשה של בקשות, היא הרבה פעמים נדמת בעינינו ככזו, כי זה מרגיש לנו, וואו, איזה דרישה יש אחריו מאיתנו, איזה מסע כבד מונח לנו עכשיו על הכתפיים, וואו, כמה דברים יש לי לתקן. זו החוויה שלי מול החלק הזה של התשובה, של בפועל ממש לתקן את עצמי, את מה שמקולקל. והוא כותב שמי שמתחבר עמוק עמוק לבחינה הראשונה של התשובה, זו שהיא קלה שבקלות, הבחינה של אנחנו אב ובנים, הבחינה של אתה תמיד שם איתנו גם כי יציע שאול היא נקע, מי שמתחבר באמת בעומק ומונח בבחינה הזו, אז גם הבחינה שאמורה להיות קשה שבקשות תהיה אחרת. כי הוא אומר, זה כיף. המקום הזה שבו אתה מתחיל ללכת שוב לקראת השם, ולהתקרב שוב לקראת השם, המקום הזה הוא לא רק עול ואיזה מסע מונח עליי ואיזה דרך, המקום הזה הוא עונג. כשאתה יודע שאתה הולך לקראת השם, אתה הולך שאתה מוכות לקראת אדם אהוב. אז גם יש דרך ארוכה, הקושי מתמלא בשמחה, יש, עוד מעט ניפגש, יש, עוד מעט נהיה ביחד. יש, עוד מעט זה יהיה מתוקן. כשאת מכינה מסיבת הפתעה לחברה טובה, ואת מדמיינת כמה היא תשמח, איך זה ישמח אותה, ואיזה ירומם אותה, איזה כיף יהיה לראות אותה כל כך שמחה. אז גם העבודה קשה שכרוכה במשימה הזו, היא כבר לא כזו קשה. את אומנם עובדת קשה, מלא טלפונים, מלא ארגונים, תולה בלונים, תולה שלטים, אבל זה כבר לא כזו עבודה קשה, כי היא כל כולה מעולה באור ובעונג האינסופי שמחכה בהמשך הדרך. כלומר, העונג הוא לא איזה מקום שאני מתרוממת לזה מדרגה כזו, שם מונח העונג. כשאני אזכה להגיע לה, אז אני אתענג על השם. העונג הזה מאיר מהמקום הזה את כל הדרך שאני הולכת בה. וכשאני זוכה ללכת בדרך לשם, ממילא משהו מהאור הזה ומהעונג הזה מלווים גם את הדרך עצמה. ולכן הם מונחים חזק חזק במקום של הקלה שבקלות, של התשובה, אז ממילא זה יכול מאוד להעיר ולעשות גם יותר קלה את מה שאמור להיות קשה של בקשות, ולמלא גם את הדרך הזו בעונג מאוד מאוד גדול. אז בואו נסיים בעוד שיר לפני שיגמר לי הזמן. בסדר?